ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מדברים עיצוב. אני ליאת רוזין, בעלת סטודיו לתכנון, עיצוב פנים והום סטיילינג, ומתמחה בעיצוב חללים פרטיים. בתהליך העיצוב שלי אני מלווה אתכם בדרך אל הבית המושלם עבורכם, ועל הדרך גם מגשימה חלומות. אנחנו ממשיכים את סדרת הפודקאסטים שלנו בנושא שיפוצים, והיום נדבר על שלב מאוד חשוב, הלו הוא מהלך השיפוץ. אז אחרי שעסקנו בנושא בעלי המקצוע המשלימים, שמגיעים לרוב אחרי או במקביל לשיפוץ עצמו, נחזור לשלב שבו כבר סגרנו עם קבלן, חתמנו על ההסכם, ועוד רגע מתחילות העבודות. אז איך נהיה מוכנים למה שעומד לקרות? איך נדע מראש מה קורה בכל שלב בעבודות? בדיוק לשם כך ריכזתי לכם פירוט של עבודות הקבלן, בשיפוץ הכללי, שלא יהיו הפתעות. פתיח ומתחילים. אז כך נראה שיפוץ דירה קומפלט לפי השלבים ובלי הפתעות. השלב הראשון הוא שלב ההריסות. שלב סדר ההריסה יהיה כמו סדר הבנייה, רק ברוורס. כלומר, בשלב הראשוני יפורקו הדלתות, החלונות, ארונות הקיר והמטבח, אחר כך חיפויי הקיר, הרצפה, ובסוף גם הקירות עצמם. ההריסות מפונות מהאתר לעבר מחולה, ומשם לאתר פסולת מורשה מן הסתם. כדאי לוודא שהמחולה מוצבת על פי חוקי העזר ברשות המקומית שלכם, ושהפסולת מסולקת לאתר מורשה. אני מאוד ממליצה שלפני שמתחילים בעבודות, הקבלן צריך לקבוע יחד איתכם איפה הוא מציב את המחולה, לקבל על זה אישור, להודיע לשכנים, לראות שזה מוצב במקום שמותר ושאחר כך צריך לפנות את זה משם, כדי לא להיות חשופים לתביעות, לא מדיירי הבניין ולא מדיירי הרחוב. בנוסף לזה צריך וכדאי לוודא שחדר המדרגות או המעלית לא יתלכלכו במהלך העבודה, כדי למנוע סכסוך עם שכנים. זה מאוד מאוד לא נעים. אני תמיד ממליצה לתלות שלט בלובי של הבניין ולכתוב את השעות של העבודה, כמה זמן העבודה אמורה לקחת, לסכם עם הקבלן מראש מתי מותר לעשות רעש, מתי לא עושים רעש. בדרך כלל בשעות הצהריים בין 2 ל-4 לא נהוג לבצע עבודות שמרעישות, וגם לא לפני 7:30-8 בבוקר. אנחנו מנסים להתחשב כמה שיותר עם מי שעוד גר בבניין. בנוגע למעלית, אם מעבירים סחורה במעלית וציוד, צריך וכדאי לחפות את הקירות של המעלית בחומר שמגן על הדפנות שלה, כדי שהמעלית לא תנזק. השלב השני הוא שלב החשמל. לאחר ההריסות מתחילים בחשמל והאינסטלציה בהתאם לתוכניות שעשינו. לרוב במקביל לבניית הקירות זה קורה. אם שיפוץ הדירה יהיה דירה ישנה עם פאזה אחת של חשמל, זאת אומרת מערכת עם הולכת חשמל אחת, המערכת תוגדל למערכת תלת פאזית, או שרוחב צינור החשמל יורחב מ-25 אמפר ל-40 אמפר. בדרך כלל, במקביל לזה, יוחלפו כל חוטי החשמל בבית, זאת אומרת שכל מה שהיה מת והכל חדש. למה אנחנו עושים את זה? כדי למנוע התחשמלות, החוק מחייב התקנה של הערכה בכל בית. כלומר, חיבור עם מוליך לאדמה שמטרתו לנתק את זרם החשמל במקרה של סכנת התחשמלות. לפעמים, כשנעשים שיפוצים בבית, בתחומים אחרים, כמו בהחלפת צנרת, לא מוודאים מחדש עם סיומם שהערכה עדיין תקינה. ולכן מאוד מאוד חשוב שזה קורה וזה נעשה וזה נבדק, גם אם לא נגעתם בכלל בחשמל, גם אם השארתם את החשמל as is והחלפתם רק צנרת, להביא חשמלאי שיוודא שההרקה תקינה. העדיפות היא שקבלן השיפוצים יעבוד עם חשמלאי מוסמך בעל תעודה ממשרד הכלכלה, שיבצע את עבודות החשמל תחת פיקוח. כדאי לבדוק את זה עם הקבלן לפני העבודות. אם מי שמבצע לא חשמלאי, אז הכרחי שבסיום עבודות החשמל יגיע חשמלאי מוסמך לבדוק ולחתום שהחשמל בבית תקין, כולל הערכה. לכם כלקוחות מומלץ לסגור עם הקבלן מראש מי מבצע את עבודות החשמל והאינסטלציה ומי בודק בסוף את התקינות שלהם. מדובר בעבודות תשתית חשובות ביותר לבטיחות דיירי הבית, ולכן חשוב מאוד להבטיח שהן נעשות באופן תקני. שלב האינסטלציה. השלב הזה יכלול בדרך כלל בשיפוץ כללי את החלפת הצנרת כולה. אם מדובר בצנרת פלדה, היא תוחלף בצנרת פלסטיק. צנרת פלדה זו צנרת שכבר לא קיימת. צנרת של בתים מאוד 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 ישנים. לרוב נמצאים בשימוש שלושה סוגי צנרות. להם יש בעצם תו תקן ישראלי. ואלו הם הצנרות. מולטיגול, פסקגול של חברת גולן ו-SP של חברת מרצפלס. אני מאוד אוהבת להשתמש בצנרת SP, צנרת הכי טובה היום בשוק, צנרת שמאפשרת חיבורים נוחים, והיא גם לא מחייבת מרכזייה. האלומיניום בצינור מעניק לו גמישות ומאפשר לו להתכופף בזווית של 75 מעלות. ומערכת הצינורות מתחברת בינה לבין עצמה באמצעות מכשירי לחיצה מיוחדים. זה מאפשר חיבור בין הצינורות ובעצם לא צריך את המרכזייה. שיטת התקנה כזו נקראת שיטה טורית. הצינור המרכזי נכנס לבית הוא צינור בקוטר 20 מילימטר, וצינור בקוטר 16 מילימטר יזין כל נקודת מים סופית. כמו למשל הברז במטבח או ברז האמבטיה. במקרים האלה המרכזייה תהיה מחוץ לבית. הרבה מאוד אנשים מבקשים במהלך השיפוץ לשים מרכזייה בתוך הבית, וככה יש להם בעצם שליטה וביקורת על מה קורה בצינורות, אבל באמת באמת שאין צורך. שתי החברות המשווקות את הצנרות בודקות את ההתקנה בשטח, והן גם נותנות את האחריות ל-10 שנים בכפוף לתנאים מסוימים. ולכן כדאי לתאם את זה עם הקבלן. אחרי שמתקינים את הצנרת, תתבצע בדיקת לחץ שמאפשרת לדעת שלחץ המים תקני ואין נזילות. לאחר התקנת הצנרת, מבטנים את הצינורות החשופים בבטון, ואז אפשר להמשיך עם יתר העבודות. אז אני תמיד אומרת שהשלבים של החשמל והאינסטלציה הם השלבים הכי חשובים והכי קריטיים מבחינת איכות וטיב העבודה. חשוב לדעת מי מבצע את העבודה, עם איזה חומרים משתמשים. אני אוהבת לצלם את כל התהליך כדי לראות איפה הצנרת עוברת, במידה ויש איזשהו פיצוץ, במידה ויש איזושהי נזילה אחר כך, לבדוק כמו שצריך, לחץ מים, לבדוק שהכל תקין ושאין נזילות, כי אחר כך זה לפרק הכל ואנחנו ממש 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 לא רוצים את זה. השלב הבא הוא שלב בניית הקירות. וזה שלב שכדאי לשים עליו דגש קצת יותר רחב. למה? כחלק משיפוץ כללי שנעשה בבית או בדירה, הרבה פעמים אנחנו רוצים להרוס את הקירות הישנים ולבנות במקומם קירות חדשים. הסיבות הן מגוונות. למשל, אם נולד תינוק ונרצה לייצר עבורו חדר נוסף, או אם דווקא הפוך, הילדים עזבו את הבית, הזוג נשאר לבדו בבית, זוג מתבגר, ורוצים להפוך שני חדרים לחדר אחד גדול. אנחנו יכולים גם להיות מושפעים ממגמות עכשוויות ולרצות לאחד את הסלון עם המטבח, כמו שדיברנו בפרק הקודם. אם מדובר בבית באמת ישן שהמטבח בו סגור, אנחנו רוצים לפתוח אותו לסלון ולקבל חלל אחד מרווח ופתוח. בנוסף, למשל, אם רכשנו דירה שנרצה להשכיר אותה, ודאי נרצה למקסם את הרווח שנוכל לעשות עליה. ובהתאם אנחנו עשויים לרצות להפוך דירה של 3 חדרים לדירה של 4 חדרים, או דירה של 4 חדרים לדירה של 5 חדרים, למשל. ולכן ההריסה והבנייה של קירות תהיה חלק בלתי נפרד מהשיפוץ שנעשה. בניית קירות הפנים תעשה במקרים רבים במקביל לחשמל ואינסטלציה. למה? מכיוון שחלק מהצינורות עוברים בקירות. קירות הפנים יהיו עשויים מגבס או מבלוקים. הגבס הוא חומר מאוד קל לעבודה ולשינוע, והמחיר של הקמת קיר גבס זול בהשוואה לקיר בלוקים, זה חשוב לדעת. העבודה עמו מהירה והגימור מושלם, חלק וישר. מצד שני, הוא סופג מים. למה? כי החלק החיצוני שלו הוא בעצם איזושהי פיסת נייר. למרות שיש פתרון לכך בחדרים רטובים, וזה נקרא בעצם לוח גבס הירוק, שהוא חומר מיוחד שמונע חדירה של מים, ואם אנחנו בונים בגבס, אז באזורים הרטובים של התקרות שעובר בהם צנרת של מיזוג וקירות של חדרי רחצה, ואני גם בדרך כלל עושה את זה במטבח, משתמשת בלוחות של גבס ירוק. אם אנחנו משתמשים בגבס, זה מחייב אותנו באביזרי תלייה מיוחדים או בחיזוקים מעץ בתוך הקיר עצמו, כדי שניתן יהיה לתלות עליו אלמנטים כבדים כמו ארונות אמבטיה, כמו רהיטים תלויים בלי צוקל, בלי בסיס, כמו טלוויזיות כבדות וגדולות מאוד. הבחירה בין החומרים תיעשה לפי צרכיו ורצונותיו של הלקוח, ובהתאם להמלצות של המעצב, האדריכל או של קבלן השיפוצים. ועכשיו אנחנו נמנה את הסוגים השונים של הקירות. יש לנו מצד אחד קיר גבס. קיר גבס מורכב מקונסטרוקציה, שעליה מורכבים לוחות גבס משני הצדדים. באמצע ביניהם מוסיפים חומר בידוד. עובי הלוחות למחיצות פנים יהיה בדרך כלל 12.7 מילימטר, שזה אחרי הכל, ובניית הקירות אמורה להתבצע על הרצפה המוגמרת. זאת אומרת, אחרי שכבר עשינו רצפה חדשה, לא מדברת על פרקט, או אם אנחנו לא מפרקים את הרצפה הקיימת ורק חורצים רצועות בריצוף הקיים להעברת צנרת, אנחנו מתקינים את המחיצות גבס על הריצוף הקיים. אם יש צורך לבנות את הקירות לפני הריצוף, כמו במקומות שבהם יש פרקט או אין לנו ריצוף קיים, אז נצטרך לבנות את הקירות האלה על חגורת הגבהה מבטון. אי אפשר להניח קונסטרוקציה של גבס על גבי משטח בטון שהוא התשתית לחול וריצוף חדש. בתהליך של ההרכבה אנחנו מתחילים עם המסילה התחתונה, אחריה הניצב הראשון, ואחריה נציבים נוספים. על הנציבים להיות במרחקים של 60 סנטימטר זה מזה, כאשר בחדרים רטובים יש להקפיד על מרחקים של 40 סנטימטר. למה? בגלל שאנחנו נתקין ככל הנראה על הקירות מבפנים עריכי חיפוי. עריכי חיפוי שוקלים, ולכן אנחנו צריכים לקבל קיר חזק יותר שיוכל לקבל עליו את המשקל של האריח. אם האריחים קטנים, אז המרחק יכול להיות בין הניצבים גם 30 סנטימטר. המסלולים וניצבי הקצה יחוברו לתקרה, לרצפה ולקירות ההיקף באמצעות ברגים ודיבלים ולא באמצעות דבק. מאוד 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 חשוב. מרחקי החיבורים של הברגים יהיו במרחקים שלא יעלו על 60 סנטימטר כדי שבאמת נוכל לקבל קיר יציב. הסוג השני של הקירות הוא קיר בלוקים. בשונה מקיר גבס שאנחנו בונים על הרצפה המוגמרת, קיר בלוקים נבנה על גבי הבטון החשוף. במידה והריצוף לא מוחלף בדירה במהלך השיפוץ. אנחנו צריכים לחצוב בריצוף ולהגיע לבסיס הבטון של הרצפה, ורק אז להתקין את קיר הבלוקים החדש. אם הריצוף מוחלף, הבטון ייחשף במהלך ההריסות, מפנים את החול, מפנים את הריצוף, מנקים, 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 מגיעים עד הבטון, ואז אנחנו צריכים להתקין את הקירות החדשים. על החלק התחתון של הקיר שמיועד, אנחנו צריכים ליישם שכבת בטון נוספת, להניח את הבלוק הראשון, לפלס וליצור שורה של בלוקים. בין הבלוקים אנחנו מיישמים עוד בטון. כל שלוש שורות של בלוקים נדרש להכניס קוצי ברזל שעוברים בתוך הקירות הצמודים ובין השכבות של הבלוקים בתוך הבטון. אחרי שבונים את הקיר לגובה של 1.90 מטר עד לשני מטר, יש לעשות חגורה. כל שני מטר אנחנו עושים חגורת בטון. למה? לחזק את הקיר. מעל חגורת הבטון התווספו בדרך כלל שתי שורות של בלוקים, ואז בעצם אנחנו מגיעים לתקרה. גם מעל שתי השורות הללו אנחנו מוסיפים שורה של בטון וקושרים רשת יוטה. גם בארבע הפינות של הקיר הקיים לבין הקיר החדש צריך לשים רשת ועליה בטון. לאחר בניית קיר הבלוקים נמרחת שכבה של חומר שנקרא הרבצה צמנטית, שנועד להפוך את הקיר לחסין ממים והתפוררות. אחר כך אנחנו מיישמים על הקיר שתי שכבות של טיח, טיח שחור ועליו טיח לבן. זאת הסיבה שקיר בלוקים הוא יותר יקר ליישום מקיר גבס, בגלל שההשקעה בעבודה בקירות הבלוקים היא הרבה יותר גדולה, וזה לוקח הרבה יותר זמן. הקיר לא יוצא ישר כמו קיר גבס, וצריך לקחת בחשבון שאחר כך נצטרך לבצע שכבה של שפכטל שתיישר את הקיר, כדי שלא נקבל כל מיני סטיות במידות. במיוחד זה קורה באזורים צרים כמו במסדרונות, שם אנחנו רוצים באמת שהמרווח יהיה ישר ואחיד לכל אורך המסדרון, וצריך לשים לדברים האלה לב. אוקיי, השלב הבא הוא שלב האיתום. בשלב הזה מתחילות עבודות איתום החדרים הרטובים. עבודת האיתום מתחילה אחרי פירוק שכבת האיתום הקיימת ותיקון סדקים בבטון. בחדרים האלה יוצרים גם מה שנקרא רולקות. רולקות הן יציקות בטון בזווית החדר שעושים אותם כדי לעגל אותם. לאחר מכן מיישמים את חומר האיתום. רוב חומרי האיתום מיושמים בשתי שכבות, עם ייבוש ביניהם. כדאי לבקש מהקבלן מפרט של חומרי האיתום בהם ישתמש והאופן שבו ישתמש בהם, ולוודא שאכן השימוש יעשה על פי התקן. על פי ואחרי ביצוע האיתום נדרשת בדיקת הצפה. אנחנו עושים את זה כדי לוודא שאין חורים במרכאות באיתום ושהמים לא מחלחלים פנימה. זאת אומרת שהמים נשארים עומדים על גבי שכבת האיתום. האיתום הוא בצבע שחור והוא שלב קריטי, ועליכם לדרוש מהקבלן בהסכם לתת אחריות לפחות של 3 שנים על האיתום. הרבה מאוד שיפוצים שמסתיימים כבר, ואנשים נכנסים לגור בבית, ואם העבודה לא נעשתה כמו שצריך, והאיתום לא נעשה כמו שצריך, ואף אחד לא בדק את זה כמו שצריך, בערך חצי שנה אחרי שמסיימים את העבודות ונכנסים לגור בבית, פתאום מתחילות התקלות. זה אומר שמשהו בדרך התפקשש, ולכן חשוב שאתם כבעלי הבית תדעו ותבינו מה בדיוק צריך לקרות. לא לכולם יש את היכולת לקחת מפקח בתשלום שיעמוד בדירה ויראה שהכל נעשה לפי התקן ושהכל נעשה לפי השלבים הנכונים. המעצב שסגרתם איתו את ההסכם של העבודה הוא לא מפקח צמוד, הוא מפקח עליון. הוא מגיע לראות שהשלבים מתקדמים על פי התוכניות. אין לנו דרך לבדוק את זה באמת, ולכן אתם כבעלי הדירה צריכים להיות עם היד על הדופק וגם לוודא שאת הקבלן שאתם לוקחים עושה את העבודות כמו שצריך. ולכן יש הסכם עבודה חתום מולכם לבין הקבלן לפני תחילת העבודות בדיוק בשביל הדברים הללו. השלב האחרון יהיה שלב הצבע. כאשר מדובר בקירות בלוקים, תהיה להם שכבת טיח שיוצרת איזשהו חספוס, ולכן לפני הצביעה כדאי לוודא שהתשתית נקייה. המלצה שלי ליישם על הקיר שפכטל, כדי לגשר על החורים והפערים שנוצרים בטיח. כמובן שזה מייקר מאוד את העבודה, אבל אין מה לעשות, קיר שלא קיבל עליו שפכטל נראה אחרת לגמרי מקיר שכן קיבל עליו שפכטל. זה כמובן, כמובן רק בהנחה שבניתם מבלוקים ולא מגבס. לפני הצבע עצמו, אנחנו צריכים ליישם פריימר, שהתפקיד שלו לקשר בין שכבת הטיח לשכבת הצבע. לאחר ייבוש שכבת הפריימר, מגיע שלב צביעת הדירה. השלב הזה מיושם בשלוש שכבות לפחות, ושלא יעבדו עליכם, כאשר יש להמתין עד לייבוש מוחלט של כל שכבה, כדי להתחיל את העבודה על השכבה הבאה אחריה. לכן זה לוקח זמן. כאשר מדובר בצבעים כהים, הם לרוב יידרשו מינימום של 5 שכבות. אז אם אנחנו מגדירים מראש קיר בבית שהוא קיר כוח, או קיר שאנחנו רוצים להבליט אותו יותר, או שיש עליו איזושהי נגרות מיוחדת ואנחנו רוצים לצבע אותו בצבע כהה, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון ששם אנחנו נצטרך 5 שכבות של צבע, לכן העלות של החומר תהיה רבה יותר, גדולה יותר, והשלב אז זה ייקח קצת יותר זמן, כי צריך לחכות בין היבוש בין השכבות. אם אנחנו רוצים רמת גימור גבוהה יותר, אחרי שלב הפריימר אנחנו נמרח על הקיר שכבת שפכטל אמריקאי. גם היא נמרחת בדרך כלל ב3 שכבות, אני מגדירה את זה תמיד בכתב הכמויות שלי בין 2 ל-3 שכבות, וגם פה בין שכבה לשכבה צריך להמתין שיתייבש. השפכטל הוא חומר במרקם חלק מאוד, הוא קצת מזכיר לי תמיד תחינה, כשמערבבים אותו זה ככה מזכיר את זה נורא, סקסי כזה, ומשייפים אותו בנייר שיוף או במכונת שיוף לפי רמת הגימור הרצויה. בדרך כלל המטבח יגיע לפני סיום עבודות הצביעה, וההתקנה שלו תיעשה על ידי חברת המטבחים, או הנגר. היישום של הקרמיקה על קיר המטבחים וצביעתו תעשה על ידי קבלן השיפוצים, ולאחר מכן מתחילות העבודות של בעלי המקצוע המשלימים, אנשי האלומיניום, הדלתות, מיזוג האוויר, הפרקטים במידה ויש. ולכן חשוב מאוד לתאם את כל העבודות כך שבעלי המקצוע המשלימים ייכנסו בדיוק כשהקבלן מסיים את העבודה שלו ומפנה את הציוד הכבד מהבית. למה? כדי שלא ייגרם עיכוב בלוח הזמנים. תכנון, תכנון, תכנון. אז, אני מקווה שזה היה מעניין ועזר לכם לקבל עוד נקודת מבט על תהליך של שיפוצים. בזאת בעצם סיימנו את הסדרה של 3 הפודקאסטים שמתעסקים בשיפוצים. אני מזמינה אתכם להוריד את המדריך לשיפוצים שהכנתי עבורכם. המדריך מאגד בתוכו את כל 5 השלבים שאתם צריכים לעבור לפני שאתם נכנסים לתהליך הביצועי של השיפוץ. אני מצרפת לכם פה למטה את הלינק להורדת המדריך. תורידו אותו ותשתמשו בו בחוכמה ובהנאה. זכרו, ככל שההכנה לשיפוץ יותר יסודית ומפורטת, הסיכוי שהשיפוץ יעבור על הצד הטוב ביותר הוא הרבה יותר גבוה. וכמו שאתם יודעים, אני סופר פרפקציוניסטית, ולכן המדריך ממש מושקע, והכנסתי בו מלא ידע וכלים טכניים. אז, אם אהבתם את הפרק, אני אשמח אם תספרו עליו לחברים ומשפחה, או כל אחד אחר שישמח לשמוע קצת יותר על עיצוב. אתם מוזמנים לבוא ולבקר אותי באתר האינטרנט או בדף האינסטגרם שלי, ואפילו לקבוע איתי פגישת ייעוץ. פשוט חפשו בגוגל ליאת רוזין מעצבת פנים. תודה רבה על ההזנה, ושיהיה לכולכם יום מקסים ונעים. שלכם, ליאת.